לתת לפחות חצי שעה בתחילת הדברים לאיזשהו רצף, כדי שהשאלות, גם בגלל שהאנשים ששומעים את ההקלטה לא שומעים את השאלות, וזה יוצר בלבול, וגם כי זה מסיט את הנושא מנושא לנושא, וזה לא תמיד עולה יפה.
שאלה אחת, האם זה נכון גם לגמרא או רק
לשיעור? לא, רק לשיעור הזה. כן.
ככה זה מקובל עליי.
כן.
מוישה, זה שלמה
שאל.
לא,
כי
הגענו על זה
בקבוצה. לא, אפשר לדון על זה בנפרד פעם נוספת. אנחנו עוזרים בפרשת יתרו, ופרשת יתרו נמצא מעמד הר סיני. חשוב לשים לב מה המבנה של הדברים שכאן קורה. הדברים ידועים שאנחנו, אני אמרתי אותם המון 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 פעמים, והם יסוד, סוידוס ועמוד החוכמס, מה שנקרא. כן, הסיפור שמה שקרה באירועים שאנחנו עכשיו הולכים לעסוק בהם, שמתחילים ביתרו ומסתיימים בפרשת משפטים, זה מעמד כריתת הברית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, והמטרה הייתה כדי להגיע לכאן לכריתת הברית. כריתת הברית זה אירוע שבו עם ישראל עומד מול הקדוש ברוך הוא. המושג שנקרא ברית, שהוא אחד היסודות של התורה, הוא מושג מדהים בעוצמה שלו ובמשמעות שלו, ובדרך כלל אנחנו מפספסים אותו. המושג ברית אומר ששני אנשים עומדים, שני אנשים או שני צדדים עומדים זה מול זה, וכל אחד מגיע עם המטרות שלו, עם הרצונות שלו, והם קורטים ביניהם ברית לחבר את המטרות, את הרצונות שלנו, ולנהל את החיים מכאן והלאה ביחד. אבל ברית לא הופכת את שני הצדדים לישות אחת לגמרי. היא לא מבטלת את הנפרדות של שני הצדדים, היא שומרת את זה שלכל צד יש זכויות, ויש לו תביעה, ויחד עם זאת ברור לגמרי שכל אחד מהצדדים מחויב באופן עמוק, מעוניין גם ורוצה להצטרף בשביל לדאוג גם לצד השני. כן, אם נשתמש במשל של נישואים, כן, אדם מתחתן במטרה אחת בלבד, כי הוא מאמין ורוצה ומרגיש שהדבר הזה יהיה לו טוב. כל אדם שמתחתן בסיבה אחרת, אני לא יודע אם יש, שלא יתחתן, כן, אין טעם לנישואים. אמר לי פעם בן אדם אחד שרוצה להתחתן עם מישהו, הוא לא כך מרגיש עם מישהו, הוא לא כך מרגיש שזה טוב לו, אבל זה הכרת הטוב. אז אמרתי לו, הכרת הטוב, אז אמרתי לו, תכיר לטובה, לטובה שהיא עשתה לך, ואל תתחתן איתה. כן, זה הדבר הנכון. כן, אדם לא יכול להתחתן בלי הדבר הזה. יחד עם זאת, ברור שלהתחתן, אין פירושו רק אני חושב שזה יהיה טוב לי, אלא חשוב לי מאוד, אני מוכן, סליחה על הביטוי, להתאבד על זה שגם לה יהיה טוב. כן, אין לאף אדם נורמלי, שפוי, אני לא בטוח שיש אדם לא שפוי שיגיד את זה, אבל אדם שפוי ודאי לא יגיד, אני מתחתן כדי שיהיה לי טוב, עכשיו, מה אכפת לי? רק שלא תצעק בקול, שלא יפריע לי לשקט, אבל אם היא בוכה בשקט, לא מפריע לי. אין אדם כזה. זה בעצם המושג ברית עומד. בוא, המושג ברית מונח בו אמון עמוק, שיש לנו יכולת לחבר את הרצונות, את המטרות, את העניינים שלנו, לחיים משותפים. הרי כשאני עושה חוזה עם בן אדם על שכירות רכב או על עבודה, אנחנו לא נקרא לזה ברית. למרות שיש שם גם חובות של זה וחובות של זה וכן הלאה, כי ברית משתמשים בה כאשר האדם שם את עצם האישיות שלו בתוך הסיפור. ברית היא במובן מסוים על חזור. כל ברית. כן, גם ברית של נישואים, שאנחנו מכירים את המושג גירושים, גירושים לא מוחקים את הנישואים למפרע. בחלק מהמקרים יש מה שנקרא שאריות ממוסד הנישואים שיכולות להאריך ימים, כן, ילדים יכולים להיות. אז במובן מסוים, האדם שם את עצמו בתוך הסיפור, את כל כולו, זה מושג ברית. וגם במעמד הר סיני, באירוע ההוא, מה שהיה בעיקר זה כריתת ברית. הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, בוא נכרות ביחד ברית. זה אומר, בשפה שהתורה מעמידה את זה, אתם מתחייבים להיות לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואני מתחייב שיתם בסגולה מכל העמים, כלי כל הארץ. זה הברית. זה בעצם הברית הכותרת שלה. רש"י שם אומר, מביא מהמחילתא, אלה הדברים שאשר תדבר בני ישראל, לא פחות ולא יותר. מה המחילתא רוצה? מה חז"ל רוצים? אז אני פירשתי, כן, אפשר תמיד להרחיב את הדברים יותר, גם בהלכות גירוס למדנו, שמפרטים אותו קצת מצוות קלות וקצת מצוות חמורות וכו' וכו', ואין מעריכים יתר על המידה. כאן תמיד אתה יכול להתחיל להיכנס להרחבת יתר, שזה יכול לגרום לבן אדם להתרחק. זה יכול לעשות קצר מדי, שאדם לא יתפוס את הנקודה. אז לא פחות או לא יותר, זה רמת ההבנה וההסכמה של הברית ביסודה. כן, אני חושב שהדבר הזה הוא צריך להיות לתמיד. כן, ככה אנחנו צריכים לתפוס את הברית. אנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, והוא יתחייב שנהיה לו סגולה מכל העמים כלי כל הארץ. באופן פשוט, מיד אחרי האירוע הזה, היינו צריכים לעבור לסוף פרשת משפטים. סוף פרשת משפטים היה מעמד של כריתת הברית. שם מתואר איך שכותבים על ספר הברית, מקריאים את ספר הברית, ואז מקריבים קורבן וזורקים, חצי אדם זרק על המזבח וחצי אדם זרק על העם, והעם אומרים כל הדברים אשר דיבר השם נעשה ונשמע, וזה המעמד של כריתת הברית, שמה חלה המחויבות שלנו לקיים תורה ומצוות. כאשר יהודי לא מקיים חלילה תורה ומצוות, המשמעות היא הפרת ברית. זה מפורש בתורה בפרשת ואילך, עכשיו זה תיאור קיצוני של עם ישראל שבחר לעבוד עבודה זרה באופן, אם יש כזה סיטואציה, עם ישראל בחר לעזוב את השם, והפר את בריתי. זה הסיפור. זה הסיפור. הסיפור הוא הברית. הברית, וברית זה אומר שיש מערכת של קשר הדדית. חשוב לשים לב שהדדי לא אומר שוויוני. יש מערכות קשר שוויוניות שזה משהו אחר. דרך אגב, כן, בדרך כלל שוויוני כן דורש יהיה הדדי, לא תמיד, אבל מערכת קשר בין אבא לבן היא לא הדדית. לא שהבן לא אוהב את אבא שלו, אבל לא, הבן יהיה הבן שלי לא בגלל שהוא רצה, לא בגלל שהוא מסכים, והוא יישאר בן שלי גם אם הוא לא יסכים. והברית, המחויבות של הבן, בעיקרה מטילה מחויבות על האבא לדאוג לבן. אני לא אומר, יש גם מחויבות אחרת, אבל הבסיס העיקרי הוא זה. לצורך העניין, יחסים בין רב לתלמיד הם הדדיים, למרות שהם לא שוויוניים. הרב לא יכול להחליט שמישהו יהיה תלמיד שלו. אין חיה כזאת. היחס בין רב לתלמיד חייב להיות הדדי, תלוי ביחס בין שניהם. היחס הוא לא שוויוני, כי התלמיד רוצה לקבל תורה מהרב. הוא שם את הרב מעליו ונותן לו את המקום שהוא נתן לו תורה. אז צריך לשים לב בין הדדיות לשוויוניות, והיחסים אל הקודש ברוך הוא לבינינו, זה מאוד מאוד משמעותי ויסודי, זה מערכת הדדית. זה לא שהקודש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, אתם תצייתו, כן? הקודש ברוך הוא יכל היה לבוא למעמד הר סיני, ולא לשאול שום שאלה, ולא להגיד שום דבר, להגיד אם אני הבוס, ולכן אתם צריכים לשמוע לי.
יש
שאתם מציירים
את זה ככה.
יש, אני עכשיו אדבר על מה שצייר ס כן, אפשר, אני חושב שרוב אלה שציירו את זה בצורות שונות, לקחו נקודות נוספות שיש בהם אמת. הרעיון שעם ישראל הם עבדים של הקודש ברוך הוא כתוב בתורה פעם אחת. יותר נכון, פעמיים באותו הקשר, אבל הוא לא מופיע בשום מקום כאשר הקודש ברוך הוא תובע מעם ישראל לקיים תורה ומצוות. בשום מקום הקודש ברוך הוא לא בא ואומר, אתם שלי ולכן אתם חייבים. הוא אומר את זה במקום אחד, כאשר יהודי רוצה למכור את עצמו לעבד, אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתם עבדים שלי, כי עבדי הם אשר רוצאת איתם בארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. זאת אומרת, אם אתה רוצה את עבד של מישהו אחר, סליחה, אתה שלי קודם. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעמיד את השיח, את היחס על העבדות. זה לא אומר שליהודי לא יכול להשתמש ברגע מסוים, כשיש לו איזשהו רגע של רפיון, הוא יכול להשתמש בטיעון של העבדות כדי לחזק את עצמו. זה גם יכול להיות נכון. כן, זה כמו עירת העונש, שהיא לא הבסיס, אי אפשר לקיים יהדות מתוך עירת העונש. זה לא עובד. הדבר הזה כתוב מפורש בגמרא. כן, הגמרא אומרת שלא חוששים שזה יקרה. זאת אומרת, יהודי לא חי בשביל עירת העונש לבד, אלא יש לו, לפעמים עירת העונש משמשת לו כדי להיות חיזוק. כן, הוא לפעמים, יש רגע מסוים, הגמרא אומרת ונדורם בעידה דייצרור, אלי דמטקר לה לייצר טוב כלל. יש רגע שבו היצרור משתולל, ואז המצב הוא קשה. ואז צריכים להשתמש מכל הבא ליד בכוחות כדי לעצור את היצר הרע. אבל המבנה העקרוני של יהודי הוא הברית. הברית זאת אומרת, יש מערכת יחסים הדדית, ויוצאים מזה השלכות רבות מאוד. רבות מאוד, אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, כי זה לא הנושא שלי כרגע, אבל אני רק אגיד, כן, העובדה שהתוירו יוצאת, כמו שכתוב בחומש במפורש, בפרשת נוסי, ובבוא מויש אלו אל מויה דדבר איתוי, וישמע את הכל מדבר אליו, מעל הכפורת, מבין שני הקרובים. זאת אומרת, הקול של השם, שהוא התורה שבכסב, שמשה רבינו מקבל, יוצא מבין שני הקרובים, או כאילו מהחיבור בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל, משם יוצאת התורה. קל וחומר התורה שבעל פה, שהיא בעצם החיבור בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. כן, אלה רעיונות גדולים, משמעותיים, שיש להם השלכות רבות, אני לא רוצה לעסוק בהם עכשיו. לכאורה, כמו שאנחנו אומרים, היה צריך להיות מיד אחרי ההסכמה של עם ישראל לכריתת הברית, לעבור לפרשת משפטים. אבל יש אירוע שקורה באמצע, והוא מעמד הר סיני. ולמה הוא קורה? התורה נזקקת להסביר למה הוא קורה, כי הוא לא טבעי. כריתת הברית הייתה, יש מחלוקת רש"י ורמב"ן איך מסדרים את זה בזמנים, אבל היא הייתה בסוף פרשת משפטים. היא כתובה בסוף פרשת משפטים. בפשטות, אם נלך לפי הרמב"ן, הרמב"ן כדרכו בקודש, מפרש את המקרא לפי סדר הזמנים. הוא לא מוכן לקבל את העיקרון שאין מוקדם ומאוחר בתורה כפשט. הרמב"ן יש לו כלל גדול בעניין הזה, והוא נפלא מאוד איך שהוא מעמיד בהרבה מאוד סוגיות בתורה דברים בהירים ומשמעותיים. רש"י יש לו גישה אחרת, אבל אם ניקח את הרמב"ן כדוגמה, אז לפני, אני אצטרך בשפה, בתאריכים שכתובים בחז"ל, בזיין בסיוון היה מעמד הר סיני. לפני זה הקדוש ברוך הוא בא ושאל אותם אם הם רוצים לכרות ברית, הם אמרו כן, היו צריכים לעבור מיד לכריתת הברית שהייתה בחטא בסיוון. אבל לפני זה היה בזיין בסיוון אירוע נוסף, והוא מעמד הר סיני, שהוא לא קשור ישירות לברית. הוא לא קשור ישירות לברית. הברית, מעמד כריתת הברית נעשה שם, ההסכמה על הברית נעשית פה, אבל חייבים לעשות קודם מעמד של התגלות אלוקית. ולמה? אומרת התורה במפורש. שימו לב כמה זה נפלא, צריך לקרוא את מה שכתוב בפסוק. התורה אומרת למה? כן? מיד אחרי שעם ישראל מסכימים, כך כתוב, ויהו במוישה ואי כל הזקנאום, ויוסם לפניהם את כל הדבורים האלה אשר ציווהו השם, ויענו כל עום יחדיו, עשו מזה שיר אפילו, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, ויושב מוישה דיבר אומן השם. הפסוק מצייר את זה שהקדוש ברוך הוא ישב בשמיים וחיכה לקבל את התשובה, כי שום דבר לא יכול לזוז לפני שההסכמה. איך לפני תקופה אני סידרתי תנועים באירוסים של מישהו, ואמרתי שם כן, בשאלת פי החתן והכלה, ואמרו, אין. לפני שהחתן והכלה אומרים אין, אי אפשר להמשיך. כן, אז גם פה, חיכו שעם ישראל יענה, עם ישראל אמרו, נעשה, ואז ממשיכים הלאה. ויאמר השם אל מוישה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, למה?
וישב את דברי העם אל השם?
כן.
איפה
זה
פסוק?
פסוק ח'. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה, וישב משה, דברי העם אל השם. מה? פרק י"ט. כן. ויאמר השם אל מוישה, יש עוד שלב. הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בכה יאמינו לאוילום. מה כתוב פה? כתוב פה שיש בעיה. כיוון שהתורה כולה, לאורך 40 שנה התורה ניתנה, משה רבינו נתן את התורה במשך 40 שנה, לצורך העניין בפרשת קורח, אחרי האירועים שהיו עם קורח, ניתנו כל דיני מתנס כהונה, כי הם היו קשורים לשם, יש דינים שניתנו בכל מיני הקשרים, חלק מהתורה ניתנן בחומש דבורים, בנאום של משה רבנו, ואז מתחילה השאלה, מילא, איך אומר הפתגם, רק בהשם אנו מאמינים, כל היתר ישלמו במזומנים. כן, אז למה שיאמינו למשה רבנו? אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אנוכי בא אליך באב ואונן, וכל העם יראה את הדבר הזה, בעבור ישמע העם בדברי עמך, כל העם יראה שמשה רבנו דיבר עם השם, ועל ידי זה גם בך יאמינו לאוילום. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים, למה היה מעמד הר סיני? התשובה היא, מצד עצם האירועים וכריתת הברית, הוא לא נחוץ. הוא נחוץ כדי לפתור בעיה צדדית. כן?
שמוע נכנס.
הבנתי.
זה לא יכול להיות שזה רק צדדים, מה הרב אומר בסוף?
לא, לא.
זה מוטי אבל כי...
זה חשוב מאוד, בלי זה, מעמד הר סיני, בלי זה התורה לא תוכל להתקיים. מחר יבוא בן אדם ויגיד, אני משה רבינו האיש צדיק וטוב, אבל פרשת סיטיס אני לא סומך עליו. אומרים לך, אנחנו ראינו, איך אומר הרמב״ם, עינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, שהקדוש ברוך הוא מינה את מוישה רבנו להיות שליח. הקדוש ברוך הוא סומך עליו. זה הכל, וגם בכל יאמינו לאוילום.
לפני פרשת
קורח? זה פה, במעמד הסיני.
לפני מה שקרה עם קורח.
כן, 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 כן. כן, עכשיו, קורח ירער על זה, דרך אגב, לא, לא חכנס עכשיו לקורח. קורח גם לא ירער על הכל. קורח אמר, הפרט הזה, מוישה רבנו המציא אותו. אבל נניח לדיון הזה. ולכן היה מעמד הר סיני. עכשיו, האמת היא שבתורה מצאנו בעוד שני מקומות, עוד נימוקים למה היה מעמד הר סיני. עוד נימוקים שונים קצת. אחד בסוף פרשת סיסרא. אחרי מעמד הר סיני, כתוב שם, אני קורא בפרק כף, פסוק י"ז, ויאמר מוישה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם, בא אלוקים, ובעבור תהיה ירוסו על פניכם לבלתי שחטאו. זאת אומרת, להתגלות האלוקית היו עוד סיבות, נסות אתכם, נוח לי לקבל פה את פירוש רש"י, לנסות אתכם, הכוונה היא לגדל אתכם. קשה קצת לפרש פה נסות לשון ניסיון, אלא לשון כמו נס, להרים אתכם, ובעבור תהיה עירתו, העובדה, זה מאוד מאוד מעניין איך זה עובד לדורות, העובדה שהקדוש ברוך הוא התגלה במים עד הר סיני, ויש כזה מעמד בנרטיב שלנו, נקרא לזה ככה, זה מוסיף אימה ויראה ורצינות וכבוד לתורה. אז זה עוד סיבה למה הייתה התגלות. בחומש דבורים כתוב עוד, למנוסח קצת אחרת, היום הזה רואינו כי ידבר אלוהים עם האדום וחוי. זאת אומרת, בדרך כלל אנשים רבים מאוד בעולם טוענים שהם יודעים מה השם אומר. אבל אין בדרך כלל סיפור שבן אדם בא ומספר לך מה השם אמר, והוא עדיין נשאר כאן. אם אני אגיד לך שפלוני עלה לשמיים ודיבר עם השם, אז זהו, אז הוא כבר שם למעלה. אבל האפשרות הזאת שהיום הזה ראינו כי ידבר אלוקים מהאדם וחי, היא חידוש גדול, זה קצת קרוב לטעם של, אמרנו למעלה, וגם בחוי אמינו לו אילום. זאת אומרת, יש, התורה מייצגת אמת אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן למוישה רבינו, והיא הסיפור. עד כאן, לא שאלתי שום קושייה, רק סידרתי את הדברים, אני רק שואל שאלה אחרת. אם זה נכון שמעמד הר סיני הוא נועד בשביל המטרות האלה, לכאורה, מפני מה ניתנו במעמד הזה עשרת הדיברות? כאילו, היה צריך שהקודש ברוך הוא ידבר עם מוישה רבנו. אז שיופיע שם, ויגיד לו, מוישה, מוישה, אתה השליח שלי. למה היה צריך? מה עשה? זה כאילו, נפגשו כבר, אז דיברו. זה כמו שני מחותונים שנפגשים בשביל להגיד מה זה טוב, אז כבר מדברים בלימוד. למה ניתנו עשרת הדיברות, ומה המשמעות שלהם בדבר הזה? אני אגיד את התשובה שהבן שלי, יואל, אמר לפני שנים. אני אחר כך ארחיב בה בנוסח שלי. הוא אמר את זה כדרכו בשפה, יש לו שפה שנונה כזאת. הוא אומר, עשרת הדיברות נאמרו אז, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר תמיד. בכל פעם שרואים אותו זה מה שהוא אומר. ואני אסביר את הדברים. אם אני אגיד לכם שאני פגשתי את המחותן שלי, בשביל לחתום על זיכרון דברים, כמה כסף אנחנו מוציאים על הדירה שקונים לילדים. אז הוא בא לפה בשביל לחתום, אז אני מבין למה יד ימין שלו הגיע בשביל לחתום. למה הראש שלו הגיע? כי אי אפשר לחתום בלי דעת. הוא גם לא יכול לבוא בלי רגליים, כי איך הוא ילך בדרך. אבל למה העיניים שלו הגיע? כדי לראות מה הוא חותם. אז למה... מה? למה האף הגיע? התשובה היא, כולם מבינים שהוא הגיע, והוא, זה כולל את כל זה. אם הקדוש ברוך הוא צריך להגיע, ועם ישראל צריך לתפוס אותו ולראות אותו, נשאל את השאלה, מה זה הקדוש ברוך הוא? כל יצור אחר, אנחנו מזהים אותו על פי הגוף שלו, על פי הממדים שלו, אבל הקדוש ברוך הוא אינו גוף ואינו דמוס הגוף, כמו שכתוב ברמב״ם, אבל זה פשוט לכל אחד. לא יישם כל תמונו. אם אנחנו שואלים מי הוא הקדוש ברוך הוא, התשובה היא עשרת הדיברות. זה אומר, ההוראה הזו, אם אדם שואל מה הוא אלוקים, אלוקים הוא זה שמורה לבני אדם לנהוג ישר ונכון בדברים היסודיים האלה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם העובדה שעם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא מתבטאת, הם ראו את מי שאומר אנוכי לא יהיה לכו, זוכר עושה משאב
עשתה. איך הם במצרים צעקו אל השננים צעקו?
לא, לא, ברור שיש רמות שונות של תפיסה מה הוא השם. אבל אם אתה שואל, אם רוצים ליצור מצב שבו יהודים יכולים לספר לילדים שלהם שהם ראו את השם, שהם היו במעמד, עינינו ראו ולא זר, אוזנינו ראו ושמעו ולא אחר, הדבר הזה מתבטא, האלוקים מתבטא, חשוב שנדע מי הוא האלוקים, מה הוא אוהב ומה הוא רוצה. אני אזכיר שהיו כמה חכמים בדורות, כן, לא רק בדורות האחרונים, ששאלו, היה קשה להם לקבל למה במים עד הר סיני, במעמד הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא ציווה את הדברים הפשוטים האלה שכל אחד יודע אותם.
כל כך התרגלו אליהם ש...
כן, לרצוח, לא לרצוח, לא לרצוח, זה... נאמרו תשובות שונות לשאלה הזאת, ואני אגיד לכם את התשובה שלי. התשובה היא שחשוב מאוד 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 שנדע שהדברים שאנחנו מבינים שהם אסורים, גם השם עושה אותם. שזה מה שהכי חשוב לו. כן, אדם היה יכול להגיד, תראה, לבני אדם חשוב לא לרצוח, ואני לא יודע אם אין אנשים שטעו בטעות הזאת. תגיד לו, אלוקים חשוב לו דברים אחרים, כן? למשל, יש מחלוקת גדולה בין אברהם אבינו לפרוי, מה יותר חמור, הרייס או רציחה? פרוי אומר שרציחה פחות חמור מהרייס. כן, זה נפקיע מדי למעשה. אדם שואל, מה יותר חמור?
מה הלכה?
יש לך ספק מה הלכה, אם הלכה כאברהם אבינו או כמו פרוי? לא, יורג ויורג על שניהם, זה לא קשור. אבל יש לי שתי, יש אדם אחד שהוא רוצח, ואדם אחד שהוא נואף, מי יותר חמור? אז פרו אומר, אני מוכן להרוג בן אדם כדי לא לעבור על אשס איש. ואברהם אבינו אמר לו, לא, לא, אתה תיכשל באשס איש, אני לא מוכן שתהרוג אותי. זאת אומרת, יותר חמור רציך מאשר זה. אני חושב שזה דוגמה לתפיסה. כן, מה המקום שהקדוש ברוך הוא רוצה? האם יותר גרוע אמריקה או יותר גרוע סינואר? לא, אמר לי פעם בן אדם, אמר לי, תקשיב, אני אישית, יש לי משהו נגד סינואר כי הוא רוצה להרוג אותי. אבל אתה שואל אותי, זה, אני אומר, לא, זה לא נכון, רציך זה הדבר הכי גרוע. הכי גרוע. שוב, גם עבד אזור הזה גרוע מאוד, והרייס זה גם גרוע, הרייס גם מוחקים את המין האנושי ומוחקים את האדם והורסים את האדם. אבל, אבל לכן יש ערך מאוד מאוד עצום לידיעה מה הקדוש ברוך הוא אוהב, ואני רוצה עכשיו לעבור על עשר סדים הזה בקצרה, ולעשות, פעם עשיתי מבחן לקבוצה של בחורים, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, פה אנשים תמיד חכמים ויודעים, אבל לכל עת עשיתי מבחן לקבוצה של אנשים, אם אתם יודעים לנחש, מה אמור להיות בעשר סדים הזה? מה? כן, לנחש. כן, אתה יודע שהיה מקום ש... ככה אמרו בשם אחד האדמו"רים לבית ויז'ניץ, שהם לא יודעים למה לא כתוב בעשר סדים הזה שצריך לישון ביום שישי. כדי שיהיה כוח לשבת. אז, 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 אז אני יודע שזה לא כתוב בעשר סדים, זה הסיפור, אני יודע. כן, אבל בוא נקרא את, את מה שכתוב בעשר סדים, ונדבר על זה בקצרה, כדי שנבין, יש פה דבר משנת, מי הוא הקדוש ברוך הוא? עונו יחי השם אלו יקחו אשר הוא יתסיך אומרת מצרים בבי סבודים. אני חושב שעיקר הדגש של, של הפסוק הזה, זה המילה אלו יקחו. בעצם הוא, הוא בא ואומר, אני זה שרוצה ליצור איתך קשר, שאני אהיה האלוקים שלך, ואני אדאג לך, כמו שכבר דאגתי לך ביציאת מצרים. ולכן, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פוניי. אם אני האלוהים שלך, ואני דואג לך, למה? אין מקום שתפנה למישהו אחר. המילה על פוניי אומרת, כשאני פה ואני האלוקים שלך, למה אתה הולך למישהו אחר? יש עוד סיבות למה בדזור הזה דבר מגונה ואסור. אבל בכל מקום התורה מדברת בהקשר אחר. ופה הטענה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שהוא קל קנו. כמו בעל שמקנה לאשתו. כן, הקדוש ברוך אומר, אתה האלוקים שלי, אני קשור אליך, אני רוצה אותך, אני דואג לך, ואין מקום שתלך למישהו אחר. זה הדיבור.
אני רוצה שתתפעד
מחויב. עוד פעם, הברית יוצרת מחויבות, כמובן. הברית שקראתנו עכשיו, היא עשתה אותך לעם שלי, ואותי לאלוקים שלך. באמת יציאת מצרים הייתה בשביל זה, ולוקחתי אסכם לי לאום, אבל זה בעצם מתייחס למתן תורה. או לקריאת...
אין ביטוי הרב בהמשך
ה... מה?
אין כמעט ביטוי בהמשך התורה, חוץ מבדבורים למעמד הר סיני, וכל הנביאים גם.
בסדר.
אני אתה ש... זה זכר יציאת מצרים, לא?
אני מסכים. התשובה לשאלה הזאת היא פשוטה, כי אני אגיד את זה בקצרה, זה לא הנושא שלי עכשיו. מה שקרה במעמד הר סיני ובקריאת הברית, זה שאת הקשר שנוצר ביציאת מצרים, הפכו למשהו מחייב. בעצם הסיפור הוא קביעה חוקתית, הוא קביעה חוקתית לקשר שנוצר ביציאת מצרים. כן, הדיבור הבא הוא לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה אומר, אני מצפה ממך, דורש ממך, תובע ממך, לנהוג כבוד בי ולא להסכים להעמיד כשקר וכדבר חסר חשיבות את האמת שלי. כן, הרי מה זה נקרא להישבע? להישבע, אז הוא אומר, זה אמת כמו שאלוקים אמת. אם אדם נשבע לשקר, שקר כתוב בבואי סחנון, זה קרוב. שב, זה אומר, דבר של מה בכך? דבר בעל חשיבות.
תישא את שם השם אלוקיך לשווא, איך הרב רואה פה שקר ושבועה?
לא, לא תישא את שם השקר עכשיו, זה שבועה. זה המשמעות.
זה ממשיך את הטונרטיב, לא?
לא, 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 אני לא חושב.
אני אלוקים שלך, אל תלך למקום אחר, וגם אל תיקח אותי לשווא.
זה שבועת שקר, בהרבה מאוד מקומות בתנ״ך, בהרבה מאוד, אשר לא נשא נפשי, איך כתוב? לא נשא את שם השם עכשיו, זה להזכיר את שמי על דבר שהוא שב או שקר. כן, 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 זה החלוקה, אבל שב, לא תשא את שם השם אלוקיך, כנה לא תשבע, לשבע זה טוב, זה נכון, כשזה דבר חשוב ואמיתי. כן, אדם שנשבע, זה צחוק, זה להעמיד את שם השם, או לשקר, אם אדם נשבע לשקר, או לשב, שזה אומר על דבר שבא בך, כן, אני אומר לך.
אני יכול להסביר את זה בלי המילה שבועה, כמו שאתה...
לא, להזכיר את שם השם על זה. ככה, אשר לא נשא לשב נפשי ולא נשבע למרמה. לא, לא, זה לשב ולמרמה. זה שבועת שב בהרבה מקומות, גם...
להגיד משהו שזה מה שהשם רוצה, כאשר זה לא.
לא.
לא להעמיד את שם השם במקום...
לא, אני לא חושב. אני חושב, אני חושב שהכוונה היא לשבוע. ככה גם הפירוש המקובל, אבל, אבל אפשר לדון בזה. הדבר הבא הוא זכור את יום השבת לקדשו. אני חושב שבשבת כתוב שני דברים. שני דברים שהם מתחברים ביחד. אחד, יש יום של השם בחיים שלנו, זה עיקר המסר. צריך לדעת ששבת מופיע בתורה המון המון פעמים, ובכל פעם היא מופיעה בזווית ובהקשר אחר. פה הכותרת של השבת היא, כי שבת היא יום של השם. כן, זכור, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יש שישה ימים שאנחנו עסוקים בחיים הפרטיים, לדאוג, עושים את מה שאנחנו רוצים לעשות, ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך. לא תעשה את מלאכתך. מי שפירש את זה מאוד חזק זה ישעיה הנביא. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. עד כדי כך, רב לייב היה מביא את זה תמיד, שיש בתורס כהנים, בפרשת סחרי מויס, יש אב אמינא שבשבת יהיה אסור לאכול ולשתות. כמו ביום כיפור. ולמה? בגלל שאז, איך אתה יכול להשתמש בשבת לצרכים שלך? ולמה זה בכל אופן מותר? כי זה כבוד השבת וכבוד השם שתאכל ותשתה בו. אבל בו, אין רשות בשבת לעשות בעניינים של, שלך. השבת היא יום של השם, זה נקודה ראשונה. ויש פה עוד נקודה, ששבת היא עדות על זה שהקדוש ברוך הוא בראת העולם, והוא בראת העולם טוב ויפה, והוא מרוצה מהעולם שהוא ברא. השבת היא יום מבורך, היא יום של, של, של שבח, כן? כמו שאומר מחבר ספר תהילים, או מחבר המזמור בתהילים, בחזל כתוב שזה היה משה רבינו, מזמור שיר ליהוה השבת, טוב לאוידס להשם ולזמר לשמחו עליון, להגיד בבוקר חסדך ומנוסך בלילה, ובהמשך, כי שמחתני השם בפועלך ובמעשה ידך הרענן. מה גודל מעשיך השם, מאוידו מקום עכשיו בסך מה?
בחזל יש איזה אדם הראשון אמר
ש... כן, כן. יש גם בחזל כזה שעוד אמר, יש גם אמר את זה. אבל באופן כללי, המזמורים האלה, מתפילה למוישה, 11 פרקים, מבואר בחזל, הייתה להם מסורת שמוישה רבנו אמר אותם. אבל לא, לא, זה לא נפקא מינה. זה, אז זאת אומרת, יש פה שני דברים שהשבת אומרת אותם. אחד, זה הכבוד להשם, שהיום הזה יש בחיים שלנו ימים שהם של השם. והדבר השני, שהיחס החיובי לעולם. כן, האדם הלא מאמין יכול להתייחס לעולם לפעמים, לראות אותו ולהגיד, וואי, איזה נחמד. לפעמים הוא יכול להגיד, אין מה לעשות. אבל אבלים, הכל אבל. אבל האדם המאמין יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא מרוצה מהעולם, זאת אומרת לעולם, כדאי להשקיע בו. כדאי להשקיע בלנהוג נכון, כדאי להשקיע בליצור, להקים משפחות. וזו הסיבה, באמת, המסר הזה של השבת, הוא הסיבה שאנשים דתיים בדרך כלל יולדים יותר ילדים מאשר אנשים חילוניים. בדרך כלל. בגלל שהם מאמינים בעולם. העולם, האמונה בהשם מחייבת אמונה בעולם. כן, זה הדיברה הרביעית. הדיברה החמישית היא כבד הסביחו ואשימחו. ואני אשאל את השאלה בנוסח שהספר שואל אותה, למה הדיברה הזאת נמצאת בלוח הימני? כי בפשטות, הלוח השמאלי הוא בין אדום לחבר, וכבד הסביחו צריך ללכת לשם. כי יש שני לוחות ויש עשרה דברים, אז אנחנו מניחים, ככה ההנחה, שיש חמש דיברות בצד אחד, ככה מצויר בבית הכנסת פה למטה. כן. אז אני אענה את התשובה, הרמב"ן לא שואל את השאלה הזאת, אבל אני חושב שהדברים שלו מכוונים בשביל להסביר את הדבר הזה. הוא אומר דבר נפלא ומהותי עד מאוד. הוא אומר שהיחס של אדם דתי לאלוקים, אדם דתי הוא אדם שמתייחס לחיים שלו לא כאל דבר מובן מאליו, אלא דבר שמי שהוא הביא אותי לפה. ומי שהביא אותי זה לא רק הקדוש ברוך הוא אבינו הראשון, אלא גם אבא ואמא הביאו אותי לכאן. ואומר הרמב"ן דברים גדולים ונוראים עד מאוד. הוא אומר, לא ביאר הכתוב מהו הכבוד לאבא ואמא, כי לא צריך לבאר אותו. וכל מה שנצטווינו בכבוד אבינו הראשון, הקדוש ברוך הוא, נצטווינו גם בכבוד אבותינו. והוא מתחיל לפרט, שיזכיר את שמו בדרך כבוד ואהבה, ולא יזכיר את שמו בשביל שקר או תרמית, ושיכבד את הדברים שהוא אוהב כמו שבת וכולי, מוסיף הרמב"ן לומר, ונראה גם שהדברים, כבר חריף יותר, שהדברים שהתורה ממשיכה, עשרת הדיברות ממשיכים, הם גם אסורים משום כיבוד אביהם. אדם שמכבד את ההורים שלו לא רוצח. כן, אדם שמכבד את ההורים שלו מכבד את הקיום, מכבד את הזה, לא רוצח, לא נואף וכן הלאה. אני, זה לא צריך עד כדי כך ללכת, לא חייבים ללכת עד כדי כך, אבל עשרת הדיברות, כיבוד אביהם זה מאוד מאוד משמעותי. כיבוד אב ואם זה אומר שהאדם חש את עצמו, מבין את המקום שלו. אותו אדם שאומר, לי הורי ואני עשיתי לי, לא חייב להיות שהוא התבלבל וחשב שהוא באמת אף פעם לא נולד. יכול להיות שהוא ידע מי זאת אמא שלו, אבל הוא לא חשב שזה שאמא שלו ילדה אותו יוצר לו מחויבות. הוא לא חשב שזה שאבא שלו הביא אותו לעולם יוצר לו חובה. והאמת היא שהקיום שלנו, של בני אדם בעולם, הוא תמיד תוצר של מישהו אחר. והדבר הזה יוצר מחויבות עמוקה. יוצר מחויבות עמוקה. אני לא נמצא בעולם בגלל עצמי, אני נמצא בעולם, וזה לא קשור. דרך אגב, היה מי שהתקשה בדבר הזה. מה פירוש כיבוד אב ואם? אני חייב לחשוב שאבא שלי חשוב, חכם. זה טעות. זה טעות ממש, הדיבורים בנוסח הזה. כבוד פירושו לייחס ערך ומקום לאדם. לא בגלל המעלות שלו. יש סיבות שונות. לפעמים אני מכבד על אדם בגלל המעלות שלו. אבל אם אני יושב בחתונה ומדבר עם החברים שלי, ופתאום מישהו שם לי יד על הכתף ואומר לי, החתן קורא לך. מה עושה כל אדם נורמלי? אומר לה, הוא, עוד מעט אני אגמור, אני אבוא. אין דבר כזה. כולם רצים מיד. למה? האם זה בגלל שהחתן יותר חכם ממני? או יותר צדיק ממני? לא. כי החתן היום במרכז. זה שהוא חתן, נותן לו כבוד. להבדיל גם אצל אבל אנחנו נראים. אני אבוא, אני אהיה בלוויה, והאבל, הבן שלה נפטר, יקרא לי, יבקש לי משהו, אני לא אגיד לו, לא, אני עכשיו באמצע לוויה, אין לי זמן, כן. למה זה? כי יש אירוע, כן, בעל הבית ראוי לכבוד. כי הוא בעל הבית, במרחב שלו. יש אדם שמכבד, יש כבוד שנותנים לאדם כי הוא תמיד חכם, כי זה שהוא תמיד חכם הוא ראוי לכבוד. אבא ואמא ראוי לכבוד כי הם אבא ואמא. כן, לא בגלל שיש להם מעלות כאלה ואחרות, זה לא קשור. יכול להיות גם שיש להם מעלות, ובדרך כלל לבני אדם יש הרבה מעלות. אבל אבא ואמא ראויים לכבוד כי הם אבא ואמא. הקיום שלך נשען עליהם. הם הביאו אותך לכאן. בלעדיהם לא היית כאן. וזה ממש אותו עיקרון, לכן זה ניצב את יד ימין. כמו הכבוד של האדם לקודש ברוך הוא, כי הוא הביא אותי לכאן, באותה מידה יש כבוד שיש לאדם לאבא ואמא. אלה דברי הרמב"ן, והם דברי, מותר להוסיף, דברי אמת נפלאים. לא תרצח.
יש
לי
שאלה לכבוד אב ואם? שזה באמצע פה הדיבורים.
זה מה שעניתי, יש לי כבוד אב ואם. אנחנו, נו נו, כן, אמר חצי שעה.
האם צריך לכבד אותם, או גם שאני אוהב אותם?
כבוד זה, אני אענה לך, כבוד זה יחס שיש בו אהבה ויראה ביחד. סוג של אהבה עם דיסטנס. לא, אני לא אומר, אדם שאין לו קשר עם אבא שלו, זה לא כבוד. עדיין אני אומר, לפחות תעשה את המשהו החיצוני. ברור שאדם שכבוד זה יחס, באמת החיות הוא כתב את הדבר הזה, אבל אני חושב שלא צריך, זה ברור לגמרי שכבוד זה בלב. עיקר הכבוד הוא בלב. עכשיו, גם יש כבוד חיצוני, אני לא אגיד לאדם שאם הוא לא מכבד בלב, אז שהוא פטור מכבוד חיצוני, זה לא נכון. אבל כן נכון לשאוף ולהגיע למערכת יחסים אמיתית שיש בה כבוד. כן, שלושת הדימות הבאות הן מאוד פשוטות וברורות ומובנות לכולם, אבל בכל אופן צריך לדבר איתם. קודם כל, לא תרצח. החיים של אדם הם דבר נורא. אין דבר יותר גדול וחשוב בעולם שלנו חוץ מחיים של בני אדם, ולכן אסור לרצוח. פשוט, אסור לרצוח. אסור לרצוח, ואני לא, ברור שאם אדם מפנים כמה זה חזק וכמה זה עוצמתי וכמה זה חשוב, וכמה חיי אדם הם הדבר הכי חשוב, אז הוא גם מבין איך להיזהר כשהוא נוהג בכביש להתנהג כמו שצריך, וגם בעוד הזדמנויות, כן, עוד הרבה פעמים, אבל קודם כל לא תרצח. כן, אנחנו ברוך השם זכינו שבדבר הזה בדרך כלל האנושות למדה לקח ורצח הוא הפך להיות לדבר מופרך. באמת, לא, לא שזה לא קורה בכלל, אבל בגדול האנושות למדה את הדבר הזה, ויש יחס אמיתי לחיי אדם בעולם, העולם המודרני יפנים את הדבר הזה. לא תנאף, האדם יש לו חיים, ויש לו דבר שהוא כמעט כמו החיים שלו. זה הקשר הזוגי שלו. הוא מאוד יקר, מאוד חשוב, הוא הכבוד שלו, הוא המקום האמיתי שלו בחיים, הפסוק אומר בישעיהו, כתפארת אדם לשבת בית. כבודו של אדם זה שיש לו בית, בית זה אישה, כן? יש לו מקום שבו הוא נמצא, ואחת הפגיעות הקשות ביותר שאפשר לפגוע באדם, זה לפגוע בזוגיות שלו. ולכן התורה אומרת לא תרף. ודאי. אין ויכוח. ניאוף זה אשת איש. יש איסורי הרעיות, יש להם עוד איסורי הרעיות. ניאוף הוא אשת איש.
הנקודה פה זה שכאשר אתה נואף, אז אתה פוגע בגבר?
פוגע, לוקח מאדם את הזוגיות שלו. בעולם ש בעולם הישן, בעולם הישן לא היה, שוב, צריך לשים לב, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד עמוק ומאוד משמעותי. בעולם הישן נישואים לא הייתה סתירה שאדם יכול לשאת שתי נשים. היום אני חושב שזה לא יכול להיות, ויש מימד מסוים של ניאוף בגבר שנמצא עם אישה אחרת. לא אני אמרתי, זה הנביא, זה מלאכי אמר את זה. כן, הלא, היא חברתך ואשת בריתך, ואתה בגדת בה. זאת אומרת, האדם שהולך עם אישה אחרת, הוא בוגד. המילה ניאוף לא מוזכרת שם, אבל בגידה זה, 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 זה הנושא פה. כן, יש מחויבות עמוקה, נישואים כרוכים בהם, סליחה, בנישואים כרוכה התחייבות עמוקה מאוד, שאין לה...
המצווה הייתה מורה לפי זה להיות על האישה, לא תנאפי.
לא, האיסור הוא על האדם האחר שלוקח את אשתו שלו. האיסור, גם האישה אסורה בזה, ודאי שזה גם נכון. אבל המבט שפה התורה עסוקה, היא פונה לאדם האחר ואומרת לו, אל תיקח מהאדם את חייו, ואל תיקח מהאדם את אשתו, ואל תיקח מהאדם את ממונו. אמנם אין השוואה בין כסף לבין זוגיות, ועדיין גם כסף של אדם הוא משהו מאוד 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 מהותי בחיים שלו. וחשוב להבין, הרבה אנשים מסתכלים על גזל כעל פרוצדורה חברתית. זאת אומרת, כדי שהחברה תתנהל נכון, שלא יהיה חרב איש ברעהו, חשוב לזכור, חשוב לשים לב מה שלי ומה שלך. ואילו המבט של התורה היא, כסף של השני הוא קדוש. אל תיגע בו. לא אל תיגע בו ככה. כן, אל תיגע בו. תהיה אחראי ורציני ביחס לכסף של השני, כי כסף של השני הוא שלו באמת. הוא ראוי להיות שלו, הוא צריך להיות שלו. השם נתן לו את זה, אבל לא, כן, זה שלו באופן עמוק. אל תיקח לו. כן, וזה מאוד מאוד דרמטי לתפוס, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה המבט האלוקי האמיתי. והדבר, הדיבור התשיעי, הוא קצת, באמת קצת לא מובן בהשקפה הראשונה. בדרך כלל שאני שואל אנשים, מה הם היו שמים בעשרת הדיברות, הם עד לפה מגיעים יחד עם התורה. שתי הדיברות הבאות, הם אנשים מתקשים להבין וצריך באמת לחשוב עליהם. לא תענה ברכה את שקר, אני חושב שהרעיון הוא כך. החברה האנושית זקוקה למערכת משפט כדי להעמיד את הטוב ואת הצדק בעולם. לא בשביל הסדר החברתי. זה גם חשוב. התפקיד של המשפט הוא לעשות משפט וצדק. לא לעשות, לא לדאוג שלא יפריעו לישון משתיים עד ארבע. כן, המשטרה במדינת ישראל, התפקיד שלה הוא, לפי הגדרת החוק, לשמור על הסדר הציבורי. בית המשפט הוא בית משפט גבוה לצדק, אבל המשטרה לא נועדה בשביל צדק. עכשיו, אני לא נכנס לפרטים, אני רק אומר, העיקרון שכתוב פה הוא, והוא מאוד 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 משמעותי. כן, אל תשתמש במערכת המשפט בשביל לעשות עוול. אל תפגע במערכת המשפט. זה, מערכת המשפט היא משהו קדוש, התורה אומרת, כי המשפט לאלוהיקים הוא, ובספר תהילים כתוב, אסף המשורר כותב, מזמור לאסף, זה שיר של יום של מחר. אלוהיקים ניצוב בעד הסקייל, בקרב אלוהים ישפוט. בבית המשפט, בבית הדין, הקדוש ברוך הוא נמצא. למה? כי מה שחשוב לקדוש ברוך הוא זה המשפט, ולכן הוא נמצא שם. הדבר הזה יש לו השלכה הלכתית.
איך אתה מחבר את זה לנרטיב? צריך להיות בצד הימני של הפעם.
זה בצד השמאלי.
איך?
לא, המשפט זה בין אדם לחברו, ודאי. אבל זה...
אל תיקח ממנו את אשתו, את נפשו, את ממונו.
ואל תהרוס את מערכת המשפט, שהיא נותנת לבני אדם את המקום של הצדק. כן, מערכת המשפט היא דבר קדוש. היא דבר אמיתי, היא דבר נכון. כן,
זה נראה, לא תענה ברעך. שקר זה שמשהו, אל תיקח לו את
מה שמגיע
לו.
אני קצת מתקשה לקבל, אני מזדהה עם השאלה שלך, עם המילה רעך שהיא קצת שונה, אבל אני מתקשה לקבל את זה, בגלל שאם ככה יש המון המון פרטים. אם אתה יורד לפרטים, אז אתה יכול להגיד הרבה דברים. בסופו של דבר, מי שמעיד עדות שקר, לוקח מה שאני כסף, או מוציא אותו להורג אולי. אז או שייך לא תרצח, או שייך לזה, איפה פה הדבר המיוחד. אבל אני מקבל את השאלה שלך, שהמילה רעך היא מילה קשה, אבל אני אגיד רק דבר שכתוב בטור. בטור כתוב שאם בן אדם גונב אותי, ואני רוצה למנוע ממנו את הגניבה, מותר לי לשקר. אבל אם... אני צריך לשקר בבייסדין כדי להוציא כסף ששייך לי באמת, הוא שקרן. אומר הטור, אסור לשקר בבייסדין. למה? הוא אומר, כי בייסדין הוא מקום השראת השכינה. כן, הדבר הזה שמשפט הוא צדק, הוא אמיתי, אלה ערכים אמיתיים ואלוקיים, וצריך לתת להם מקום.
זה יכול להיות שקר באופן כללי, אני אגיד לו, שדווקא
בבית הדין לא משקרים, אין, לא. מה, אם בא בן אדם בבית הדין ומספר למישהו שהיום אוכל אחת בוקר עם שתי ביצים, ובאמת הוא אוכל רק עם ביצה וחצי. זה לא קשור לבית הדין.
הוראה כללית לא משקר.
לא, זה לא כתוב. לא, פה מדובר על עדות שקר. כן? שקר סתם יש בפרשת משפטים, מדבר שקר תרחק. הדיבור האחרון, לא תחבוד בית רעך, הוא ממש מרחיק לכת. כאילו, התורה באה ואומרת, הממון של השני הוא כל כך קדוש וכל כך חשוב, לא רק שלא תגנוב לו, אלא אל תערער על העובדה שזה שלו. אל תנסה לפעול כדי לקחת ממנו. תשאיר אותו אצלו. כן? המשלחה של זה היא, כמו שההלכה אומרת, אם אני רואה שחבר שלי קנה סוודר, ואני רוצה כזה סוודר, זה לא שייך לו לסחמד, כי אני לא רוצה את הסוודר הזה. אני רוצה סוודר כזה. אבל אם אני רואה דבר, וזה סוג הדברים שאותם מוזכרים בתורה, זה בית רעך, אשת רעך, עבדו, עמתו ושורו וחמורו, זה כל הדברים שהם ייחודיים, זאת אומרת שאין להם, הם לא יוצאים מאיזשהו סרט נע שמייצר הרבה כאלה. אלא אני רואה את הבית הזה, אין עוד בית כזה, כי בית אחר, אותו דבר בדיוק, הוא במקום אחר. ואני אומר, אני רוצה את הבית הזה, אני לא אגנוב חלילה, אני אלחץ עליו, אני אבקש ממנו, אני אתחנן לפניו, אני אתן לו, זה לא. אם זה לא רצון גמור של ההוא, תכבד את העובדה שזה שלו, וכל כך קדוש הממון של הזולת, שאסור אפילו לפעול באופן כזה. זה נקרא לסחמויד, וזה...
להפעיל פרוטקציות זה נחשב בתוך הדבר הזה?
להפעיל פרוטקציות על מה?
להתקבל למקום, להגיע למקום מסוים. זה חשבון מישהו אחר, תמיד זה...
לא, אבל זה לא שלו. זה או שלי, זה עכשיו הולך להיות או שלי או שלו, אני רוצה שזה יהיה שלי לפני, אני לא בא להערער על... אני חושב שיכול להיות שזה לא בסדר, כאשר הוא אמור להיות באמת. אבל אם יש איזושהי תחרות ומישהו הולך לקבל, וזה לא, זה לא ש... כאילו,
אין... זה לא בית רעך.
זה לא בית רעך. כן, חשוב, אני חושב, אני ראיתי, הייתי לידון בדבר הזה, אבל נראה לי פשוט, שהמושגים בית רעך, אשת רעך וכו', הם לא מושגים הלכתיים. זאת אומרת, מה שנתפס כשל מישהו, הוא שלו. ראיתי שרב משה פיינשטיין דן בשאלה, האם בחורה מאורסת יש לו סחמן. הוא ככה אומר, אין קניין וזה וכו'. בעיניי זה לא צודק. בעיניי, ברגע ש... מהשלב הזה שבו הם לא מדברים על השאלה אם הם התחתנו, אלא מתי הם התחתנו, יש לו סחמן. ככה אני חושב. משנה, אם הם החליטו, זה הם סגרו, אז זהו. ככה אני חושב, אבל אפשר להתווכח איתי. כן, רב שלמה.
לאורך כל השיעור הכנתי סדרת שאלות, היה לי שאלה אפרת. שאלה ראשונה, האם... איך הרב בעצם תיאר את הנושא של ההדדיות מול הקדוש ברוך הוא? השאלה, איך שייך לחוות את זה או להבין את זה, כאשר אנחנו דור 20, 30, לא יודע באיזה מספר בדיוק, של אנחנו כבר לא בחרנו בברית, אנחנו כבר מחויבים בברית. האם רק בעצם זה שיש לנו בחירה, זה היה החלק של ההדדיות?
אני לא חושב שזה הרגיין של בחירה, אני חושב שסדר הדברים שאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים כל פעם מחדש. זה, התורה סדרה כזה סדר, כל יום יש קריאת שמע שזה קבלת המלכות שמיים, יש כל שנה ראש השנה שהוא יום מלכות השם. ונכון שאני מחויב, אבל בפועל מה שמחייב אותי זה העמידה שלי בברית היום. ומערכת הקשר מתקיימת היום גם. הקדוש ברוך הוא פועל בעולם מולנו, ואנחנו מצפים ממנו לדברים מסוימים, ואנחנו מבקשים ממנו.
איפה הדדיות של הצד שלנו?
גם תפילה וגם תורה. התורה אנחנו יוצרים, התורה נוצרת בדיון משותף בבית המדרש.
בתוך המסגרת, לא עצם המסגרת.
לא, גם עצם המסגרת בסופו של דבר היא קיימת והיא מחייבת אותנו, כי אנחנו מתחייבים. זה נכון שהתורה מחייבת אותנו באופן עקרוני, אבל אם אתה שואל, בסופו של דבר החובה חלה על האדם בתוך ליבו. והוא, כן, הוא מנהל את המערכת, לכן יש מקום לתפילה, יש מקום אפילו שחזל מביאים אותו. חזל אומנם ממליצים לא לעשות את זה, אבל יש דבר שנקרא להטיח דברים כלפי מעלה. זאת אומרת, יש איזה מקום. חזל אומרים שזה עלול להיות, אדם עלול להתחצף יותר מדי. אבל להטיח דברים כלפי מעלה, זאת אומרת, לטעון טענות כלפי הקודש ברוך הוא, הוא מחויב לך. הברית היא מוסד מאוד מאוד משמעותי, המקום של ההלכה הוא בברית. כן, ההכרעה שלי משנה את התורה ומכריעה סוגיות תורניות, כי ככה התורה בנויה. התורה בנויה לשיח בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, שזה עם ישראל באופן כללי. יש מקום לדון על היחס בין הפרט לכלל, אבל זה ודאי לא יהיה הדיון שלנו כאן. אבל ההדדיות מתקיימת כל הזמן, ודאי שהגלות היא בעיה קשה.
הרב דיבר על כבד אביך ואת אמך, שזה ביסוד, היות ואני מבין שיש משמעות, שיש מישהו שהביא אותי לפה. שאלה על אלוקים, אני מניח שבאמת יש שם מחשבה ספציפית. שאלה איך אדם עם הורים שבעצם, זה לא החוויה, החוויה היא שהם פשוט, כן, התחתנו, הביאו ילדים, אבל לא...
אני חושב שברור שיש הבדל, לא הבדל, אלא אין שום השוואה בין אדם לבין אלוקים. אבל אני חושב שהעמדה הטבעית של אדם, של אבא, זה שאבא נמצא בעולם, לוקח על עצמו אחריות כשהוא מוליד ילדים, וזה מחייב אותו. ורוב מוחלט של האבות, לא יודע באיזה אחוזים, לוקחים את זה על עצמם. שואל אותי, מה קורה? יש מקרה נדיר באדם שעשה את הדברים בהפקרות, לצורך העניין אפשר לדמיין אדם שאפילו לא ידע שיש לו ילד, כי לא התכוון לזה, הוא בכלל התכוון שיהיה משהו אחר. אבל אני לא...
איך אפשר לבסס על זה את המחויבות ואת הכרת הטוב?
לא הכרת הטוב. הרמב"ן לא משתמש בהכרת הטוב.
מה היה מיליון?
הרמב"ן לא משתמש בהכרת הטוב. הרמב"ן אומר, האדם חייב להיות מודע לעובדה שהביאו אותו לכאן. הוא לא עומד לעצמו, הוא לא עומד לעצמו, הוא באמת אבא יוצא מחויבות. דרך אגב, זה מאוד חזק, הסיבה שבמסורת קוראים לבן אדם על שם אביו, ואנחנו עד היום משתמשים בזה במקומות מסוימים, כן, אני פלוני בן פלוני, בכנסת שנשבעים אמונים לכנסת, מזכירים, אני פלוני בן פלוני ופלונית, כן, ההורים יוצרים מחויבות עמוקה לבן אדם, יוצרים זהות, יוצרים זהות. עכשיו, אני לא אומר שזה לא מורכב לפעמים, יש מערכות יחסים מורכבות בחיים, אבל נקודת השורש, הצורה המקורית של הדברים היא שאבא ואמא הם דמויות משמעותיות מאוד בחיים של אדם. דרך אגב, זה נכון גם פסיכולוגית. כן, נראה לי לא מזמן, הייתי באיזה מקום שדיברו על, 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 על סוגיה של הורים בעייתיים ולהרחיק את הילדים מהבית, מתי ואיך. אז שאלו אותי בתור נציג... נציג של הקדוש ברוך הוא שאל אותי, איפה כיבוד אביהם מתנגש עם זה? אז אמרתי, אני לא חושב שכשיש אבא שמזיק לילד, אז כיבוד אביהם אומר להשאיר את הילד אצל אבא שלו. זה לא נראה לי נכון. אבל כן נראה לי שכיבוד אביהם אומר להרחיק מהדעת את המקרים שבהם כדאי לילד להתרחק עד הקצה האחרון. רוב מוחלט של הילדים, רוב כמעט כולם, 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 צריך למצוא פתרון, איך הילד כן יוכל להיות עם אבא שלו, כי אבא זה באמת המקום הנכון והטוב בשביל ילד. אני לא אומר שאין בעיות שצריך לפתור אותם, אבל צריך להשתדל בכל דרך אפשרית להרחיק את המקרים שבהם מרחיקים ילדים מהוריהם.
אם האבא פוגע
ב... אם הגעת למסקנה אחרי מאמץ אמיתי, והגעת למסקנה שהנוכחות של אבא מזיקה ולא מועילה, אז צריך להפריט את הילד. כן, אבל לא על זה אני מדבר. אני אומר שבדרך כלל הנכון הוא למצוא דרך, אני, באותה מקום שהייתי, היה שם גם אדם לא דתי שעסוק בטיפול, והוא אומר לי שאנחנו למדנו מניסיוננו, גם הורים מזיקים שפוגעים באופן שיטתי, הפתרון האמיתי לא יקרה עד ש... כמובן צריך לפתור את החשש, לדאוג שהנזק לא יקרה. אבל עד שמחזירים את מערכת היחסים בין האבא לילד. שהשם יהיה איתנו תמיד.